אוקיי, אנחנו התחלנו לדבר על השכחה. ראינו לפני שבועיים שאלה שאני רציתי, אני חוזר ומדגיש מה שאמרתי אז, הוא לא בהכרח, כוונת הרמב״ם ודאי שלא, הוא לא שאלה של יותר או פחות השכחה. זה שהרמב״ם אומר שהטבע עובד והניסים הם הפרעה לטבע, זה לא אומר שהרמב״ם איננו חושב שיש השכחה על בני אדם או על יהודים או על אנשים שעובדים את השם, שיש שם השכחה טוטלת. הביטוי שמופיע ברמב״ם, פרק י"ז, שאין לפניו עוול כלל. וכמובן, הרמב״ם שומע שהכל זה השכחה, שאין בכל מקרינו ודברינו טבע כלל, אלא הכל. אם נעתיב, אם נקיים מצוות, אז יוטב. אז לא, אז ודאי שהכל זה השכחה. נכון שהשיטה של הרמב״ם יכול לאפשר, זה יכול להוביל לכך שאתה תגיד, אז אוקיי, אז אז השכחה פרטית היא יוצאת מן הכלל. אז מתי שחשבו כך חושב שחייבים להיכנס, ובדרך כלל דברים קורים כמו שהוא רוצה, והוא לא, הוא לא מתקן את הסיעות הקטנות. אכן לרלב"ג יש, יש דעה כזאת שמתחיל מההנחות של הרמב״ם, וזה אומר שאוקיי, אז תראה, אז הטבע הוא טוב, ויש השכחה כללית, ואם זה לא 100% מותן, זה לא נורא, כי זה חשוב מאוד שגם תהיה מערכת שהיא טובה, ואם הקשבוך הוא תמיד מתערב, אז הוא מקלקל את המערכת, ואז יש מחיר וזה לא כדאי. אבל ברמב״ם, לפחות ברמב״ם המפורש, ברמב״ם מה שהוא כותב, אין לפניו עוול כלל, וזאת הנקודת ההתחלה שלנו, נקודת הפתיחה שלנו, כל שכן לפי הרמב״ם, שהקשבוך הוא מתערב בכל דבר, או לא מתערב בכל דבר, אבל כל דבר מבטא את יסודות ההשכחה, ויסודות ההשכחה היא כפי שהרמב״ם כותב משפט, או כפי שהרמב״ן כותב, אם תיטיב אז תיטיב, אם לא אז לא. כן, זה מוסרי, זה, זה מה שנקרא שכר, מה שנקרא שכר בעונש. וכיוון שכן, זה היה לפני שבועיים, לפני שבוע, אז רק חיזקנו את היסוד המנחה, כלומר יש השכחה, וההשכחה היא לא לפי רצון נקודה, אלא לפי החוכמה, או המשפט, או הצדקות, או שכר ועונש, אבל יש דרישה, יש יסוד מוסרי. נשאלת השאלה, אבל זה לא מתאים למציאות. וזאת זאת שאלת בלשון המקובלת, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז זה נשאיר. לפני כן, אני צריך להסביר יסוד מקביל, וזה שכשבוך הוא פועל לפי הטוב, היסוד הוא מקביל הוא, כי בלי זה, זה יהיה בלי משמעות, היסוד המקביל הוא שאנחנו גם יכולים להכיר ולדעת, ומילא גם לתבוע את, את הטוב. אז כדי לדבר על זה, בואו נדבר על אברהם אבינו. זה המקום שהדבר הזה בא לידי ביטוי. כשאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, השופט כל עצמו יעשה משפט, הוא אומר שני דברים. הוא אומר שכשבוך הוא בוא לפי המשפט, ובאת הוא אומר, ואני יודע מה המשפט. כי אם אברהם, אברהם יכול שיש לו תיאולוגיה, אבל אם הוא לא קצת בגייבה, אם הוא יהיה ענב מדי, אז הוא לא יכול לבוא בתביעות. הוא יגיד, הכשבוך עושה לכל לפי משפט, ואז יסיק מסקנה, שהיא מאוד מסוכנת. כלומר, לצרף ענבה מוסרית. עם תיאולוגיה דתית, שאומרת שכשבוך הוא רק טוב, אז זה יותר גרוע, מבחינת התוצאות המעשיות שלו, מאשר להגיד הקשבוך הוא לא טוב. כי אם הקשבוך הוא טוב, אבל אני, מה אני יודע על הטוב האלוקי, רק אלוקי יודע על הטוב האלוקי, אז אנחנו עלולים ללמוד ממנו מה לעשות בלי להיכנס לשאלה הצדיק ורע לו. דבר שהוא בכל זה מחויב, מה הוא X אף אתה X, אבל חזל לא אמרו מה הוא X אף אתה X, אמרו מה הוא רחום אף אתה רחום, ומה הוא מביש הרומים אף אתה מביש הרומים. הם לא הציעו שמה הוא הורג תינוקות בסיתונאות, אז אף אתה תהרוג תינוקות בסיתונאות. מי שאין לו, למה? כי חזל ידעו מה זה טוב. ולכן הם ידעו מה לבחור. הם רק בחרו במידותיו של הקדוש ברוך הוא שהם, אכן, בגלוי ובצורה פשוטה, המידות הטובות. הם גם לא בחרו, זו שאלה אחרת, זה מעניין, יש לי תשובות, אבל לא היום. הם לא בחרו במידות של הקדוש ברוך הוא שהם לא קשורות בכלל לטוב. למה הם לא אמרו מה הקדוש ברוך הוא לומד תורה, אף אתה תהיה לומד תורה. או מה הקדוש ברוך הוא עושה פטנטים, הוא בורא דברים יפים. הוא ארכיטקט גדול, הוא עשה עולמות. אז אף אתה תעשה את זה. לא בלשון הזאת. כלומר, יכול להיות, אבל לא בלשון מה הוא אף הוא. כלומר, זה לא נלמד ולכת בדרכיו. אצל אחרונים, לפעמים זה מופיע. אני שמעתי אותו מפעם אחת מהרב זצ"ל, שהוא אמר, אף הקדוש ברוך הוא ענב, אף אתה יהיה ענב. טוב, ענב זה גם מידה מוסרית, אבל כל כך זה לא מופיע ברשימה. ברשימה זה דברים, זה דברים של חסד. לא מידות, אלא חסד. זה כל מה שמופיע שם, בשתי נוסחות. נוסחת הגמרא זה מהו רחום אף אתה רחום, ונוסחת הספרי הוא, לא, נוסחת הגמרא זה מהו מבקר חולים, אף אתה יהיה מבקר חולים, ונוסחת הספרי הוא מהו רחום אף אתה חנון. מידות או מעשים, אבל כן, הם בכל יותר אותו דבר, יש בורט מעניין מה הידע ביניהם, אבל זה בכל יותר דבר. זה בגלל שחזר ידעו במה לבחור. ודאי שהם לא בחרו מהו נוקם ונותר ומעניש, לדוגמה, זה מאוד, מאוד פשוט היה להגיד את זה. וביארת הרע מקרבך, אז לצרף לזה, זה מצווה גדולה, כי בין השאר, אתה עושה מעשה השם, משפט, במשפט יש שני צדדים, כן? אז מהו עושה משפט לרשעים, אז אף אתה יהיה. גם זה לא מופיע לשון חזל, למרות שיש מצווה כזאת, וזה לא כל כך נורא להגיד שזה אפילו אמת, אבל חזל לא מדברים ככה. בכל מקרה, המאמר הזה של חזל מביא את זה שהם ידעו לבחור במה, אחרת אנחנו אומרים להגיד לדברים שהם באמת בלתי פתירים, להגיד מה הוא באמת הורג צדיקים, מה הוא עושה רע לצדיקים, כי הוא עושה רע לצדיקים, זו עובדה. תהיה תירוץ מה שתהיה, מה שיהיה, אז אף אתה יהיה. אני מדגיד את זה, כי יש אנשים כאלו. יש אנשים שיש להם תיאולוגיה נכונה, הם חס ושלום לא יגידו על הקשתוכו שהוא לא טוב, אבל כשהם, התירוץ שלהם, הבעיית הרע היא להגיד, טוב, מה אנחנו יודעים? אנחנו, הטוב הוא, ודווקא בגלל, כיוון שהטוב הוא מידה אלוקית, אז לכן, מי אני להגיד? מה מידה אלוקית? אני מבין באלוקים? אנחנו לא תופסים את מהותו של אלוקים. לכן, אם הטוב הוא לא רק מידה, הוא לא מוסר אנושי. לפעמים שומעים את זה בלשון הזאת, יש מוסר אנושי ויש מוסר אלוקי. ומי אומר שהם אותו דבר? אז היום אני רוצה לדבר על למה לא נגיד את המשפט הזה. זה באמת חוצפה, וזה באמת יוהרה. יהיר מאוד להגיד שאני יודע, או אני שואף לדעת, את הטוב האלוקי, את המוסר האלוקי, אבל הוויתור על היהירות הזאת, הוא שווה ל... עם מוסריות. אין ברירה. אז יש לנו פרשת אברהם בסדום, שהוא באמת אומר שהוא יודע. ויש לנו כמובן את פרשת אברהם בעקדה, שהוא לא אומר את זה. כן? והשאלה היא למה הוא לא אומר את זה, ואיך אנחנו מבינים, וזה אנחנו, זה יהיה הנושא התכני. הנושא האמיתי זה רק מה שרק עכשיו הגדרתי, אבל שיעורים צריכים דרשה. אז הדרשה תהיה על אברהם אבינו בעקדה, שבו הוא הולך ולכור, הוא עושה דבר לא מוסרי, הוא הולך לשחוט את בנו. ומה מוסגר? זה מעניין שלא כל הראשונים מתבייתים בנקודה הזאת. יש לפחות שני מוקדים שונים שאפשר להתמקד עליהם כשמדובר על הניסיון שאברהם אבינו בעקדה. אפשר לדבר על מוקד האישי. זה דבר קשה מאוד לעשות, להרוג את הבן. זה גם קשה לי מאוד לזרוק את המחשב הישן שלי. אבל זה לא בעיה מוסרית. וישר, כי אני אוהב את הבנך אשר אהבת את יצחק. נכון, כשפוך הוא לוחץ על נקודה הזאת, הוא אומר לו תרוג את הבן, אבל לא סתם על הבן, אלא יצחק אשר אהבת, אין לו תחליף ואתה אוהב אותו ונכון, כשפוך הוא מנסה כאן לזרוע מלח בפת סורום. ויש ראשונים שמדגישים את זה מאוד, רב סג'גון, רב רבחי, הם מדברים על כך שאברהם אבינו אהב את הבן, וזה היה קשה מאוד, אבל זה הבחיר. אדם צריך להקריב את כל מה שיקר לו בשביל הקדוש ברוך הוא. אנשים מודרניים, או אנשים מוסריים, או אנשים שיש להם בעיות עם הבנות פשוטות במקרא, אז רוצים, וזה גם נכון, להדגיש את הפן המוסרי, כלומר, ואם זה לא היה בנו אשר אהב, אבל מה זה פתאום להרוג אנשים? כמו איסור מולך הוא איסור מולך, זה לא קשור לזה שזה בנך או לא בנך. לא הורגים אנשים סתם, ולא הורגים אנשים בגלל שזה בשביל אידיאלים. אז איך אברהם אבינו הסכים לעשות אקט לא מוסרי, לא אקט כואב, אלא אקט אסור, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא הדגש. אחד מהראשונים, שלא נחשוב שזה רק איזשהו חס ושלום, שזה רק משהו מודרני, אז הרמב"ם דוגמה כן מדבר על כך, הוא מדבר על כך בעקיפין. הרמב"ם שואל, איך אברהם אבינו ידע שאלוקים מדבר איתו, ושזה לא חזון טאטוע, זה לא חלום בלילה. כי אם יש אפילו ספק שזה חלום הלילה, הוא לא יעשה את זה. למה לא יעשה את זה? לא בגלל שהוא אוהב. נראה לי שזה נכון, אבל בגלל שזה אסור. אם זה אסור, אז רק נבואה מוחלטת בוודאות יכולה לבטל את זה. אז הרמב"ם מעמיד את המוסריות כנגד הנבואה, הוא טוען שנבואה מתקבר המוסריות, וזאת השאלה שלנו, אבל הוא משהו, כן הוא אומר, זה רק נבואה ודאית, אם יש אבינו ספק של ספק, שאולי זה טריק פסיכולוגי, אז הוא צריך לקום בבוקר ולהגיד, דברי חלומות, לא מנים ולא מורידים, מה שלכאורה היה קורה לכל אחד בחדר, אם בלילה אתם, יש לכם חלום שבבוקר צריכים להרוג את הרם, אז אתם לא תעשו את זה, למה לא? כי עדיף, זה גם סביר, זה רציונלי יותר לחשוב שאתם משוגעים, יש לכם חלומות פסיכוטיים מאשר לעשות דבר, זה גם פגיעה בדבר הראשון, כלומר, זה גם דבר יקר ואהוב, וחוץ מזה, גם אסור עד להודעה, הבאה. הרב מולו היחיד, זו סתירה בין שני הגישות האלו, אתה יכול להרכיב את ה... פאזר, את הניסיון של הקידה, ומה שאתה מגביר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, בכל מיני תחומים. אבל יש גם את הצד הזה. אז הרגל אחת, אני מיד אגיד מה תשובתי לשאלה הזאת. קודם כל, אמרנו שאברהם אבינו בסדום יודע מה טוב. נקודה אחרת שזכרתי לפני שבוע, שאני חוזר עליו רק בשביל הצד הזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לקין, כל דמי אחי חצוקים לכם לאדמה, אז מפרשים שואלים, איך קין אמור לדעת שזה אסור להרוג, כשפה הוא לא אמר לו. התשובה היא, כי זה באמת אסור להרוג, לא צריכים אמירה של הקדוש ברוך הוא, ובית, כלול מיד באותו נקודה אישה, וגם אפשר לספות מקין שהוא ידע את זה. זה לא מספיק להגיד שאסור להרוג גם כשפה הוא לא מצווה, כי עדיין קין יגיד, אבל אני אידיוט. התשובה היא, אתה לא אידיוט, אתה קין, אתה צריך לדעת דברים פשוטים, וזה פשוט שאסור להרוג. ולכן, יש כאן תביעה משפטית, אין לך הגנה בזה שלא אמרת לי. כי זה, המוסריות היא גלויה לבן אדם בעל שכר. זה דבר שהשכר יכול לתפוס. אותו דבר עם עוד ראיה שבאתי לפני שבוע. כל הראיות, אי אפשר להביא את הראיות שבאתי לפני שבוע, אם לא מניחים שאין נקודות. כתוב בתורה, עשית טוב הישר. כאן זה אפילו זה יותר. כי לגבי נקודה ראשונה, אתה יכול להגיד, תראה, אדם לא צריך, אדם, הטוב הישר לא מחייב אותי. זה מחייב אותי בגלל שכתוב בפסוק, עשית טוב ישר. זה כן ציווי אלוקי. אבל השאלה, ואיך אני אמור לדעת מה כלול בפסוק, עדיין היא שאלה פתוחה. כשפוך הוא גם מצפה שאתה יודע מה זה הטוב הישר, כי כל אחד יודע מה זה הטוב הישר, והוא גם מחייב שאנחנו נעשה את זה. זאת נקודת הרמב"ן, הרמב"ן נמצא בקדושים, אבל הוא אומר מפורש גם הטוב הישר. שני פסוקים בתורה שלפי הרמב"ן, באים כדי לחיי בצורה כללית, מה שאין לכשפוך הוא זמן. כדי לפרט, כי הפירוט הוא מייגע. פשוט זה בלי סוף של מקרים, אחרי זה קדושים תהיו, וזה בתחום לא בדיוק התחום המוסרי, כן, יותר תחום הדתי, או המידתי, או הפנימי, ובן אדם לחברו, זה הפסוק שעשית הטוב והישר. למה אברהם אבינו לא מוכל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, השופט קורץ לא יעשה משפט? אז התשובה המפורסמת של קירקגור, הוא שאם זה בא, אדם חייב להיות מוסרי, וזה יסוד בדת ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל אם הדברים נסתרים, אם הצו האלוקי סותר את הצו המוסרי, אז הוא בוחר בצו האלוקי. כלומר, בלשון של קירקגור, אדם, אברהם אבינו מקריב את היותו מוסרי, הוא מקריב את המוסריות שלו למען האמונה. אביר האמונה, והוא מפסיק להיות אביר המוסר.
למה הוא לא עשה את זה בסדום?
כי זה לא היה אביר שם, זה לא שהמוסר הוא אמת, כשהצו בא אליך, אתה צריך לבחור, אני לא צריך לבחור לתמוך בקדוש ברוך הוא מה שהוא עושה.
זה סימן לזה שפה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה מוסרי?
כן, כאן יש, כאן הקדוש ברוך הוא ציווה, ככה כזה, כאן הקדוש ברוך הוא אמר למאמינו, לא להיות מוסרי. והניסיון הוא בזה. עכשיו, קצת הקדמה, כי אני, בזה אני מסכים איתו, יש להבין שהמוסריות שאברהם אבינו הוא מאוד 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 בסיסי. כל אדם רוצה להיות מוסרי, וכל הצדיקים הם בטח מוסריים. אברהם אבינו תמך את יתדותיו בהיות המוסרי. כל הדברים שאברהם אבינו עושה בלי צו אלוקי, הם עניינים מוסריים. לדוגמה, המלחמה שלו מקדוש ברוך הוא בסתום, שזה המדרש. בתחילת לך לך, בוחר בזה כדי להסביר למה נבחר אברהם אבינו. מדרש שואל, למה קדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם? ויאמר השם אל אברהם, אבל אין לנו הקדמה, מי זה אברהם? למה? עונה המדרש, אהבת צדק ושנאת רשע, לכן השכחה על השם אלוקיך, שמן משחד, שמן... שמן מחבריך, שמן משהו מחבריך. שמן? אולי, שמן ססון מחבריך. אומר מדרש, מה הכוונה? מה זה אהבת? מה זה אהבת? אה, יפה. אתה רואה, זה חשוב מאוד גם לעשות דברים מוזרים כמו ל"ג בעומר. לפחות לומדים פסוקים ככה. מה זה אהבת צדק ושנאת הרשע? מדרש מסביר את זה. היה אפשר להבין, אז אבל מי הוא שונא את צדוק, כי הוא אוהב צדיקים, הוא צריך שם. לא, אהבת צדק, אהבת להצדיק ושנאת להרשיע. אז מביא את כל הסיפור של סדום. אבל מבין, הוא הלך, זאת האהבה שלו והשנאה שלו. בגלל זה, אחי, משכחך, השם אלוקיך, שמן ססון מחבריך. זאת הסיבה שהוא נבחר. בגלל הרצון להצדיק, לעשות, זה לא בדיוק מוסר, כן, זה חסר, אבל לעשות, להיות איש חסר, סוג של מוסר. המלחמה עם אהבת המלאכים, לא כתוב שם צו, המדרש מדגיש את זה, שזה בליצה, שהוא מנסה לשכנע, פייך את חניכיו, המילה וירך זה מילה מוזרה, שורש הוא לשון ירוק, אז יש 4-5 דרשות במדרש, מה בדיוק הירוק כאן, הוא הוריק את פניהם, הוא ניסה לבייש אותם, כי הם לא רצו ללכת, אז הוא ניסה איכשהו דרך להוריק את פניהם, להביא אותם לעבור, ובין השם אמר להם שנפיל את עצמנו הקידוש שמו, והם אמרו לו, אבל אין צו, אומר לו, בסדר, אבל זה קידוש השם, בכל זאת. נלך נתאבד על הקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו היה מוכן למות. על מה? על להציל, לעזור לאנשים. לכן, עכשיו בחזרה לקרגל, זה שאבינו יקריב את המוסריות שלו, למען הצו של אלוקים, הוא הקרבה מאוד מאוד אימננטית. הקדוש ברוך הוא יבקש ממני לא לתת צדקה, אני חושב שאני אסכים די במהירות. זה להפך, אני אגיד, בוא אחרי שם, הגיע הזמן. עד עכשיו אני מקופר לעצמי לתת, אבל אם יש לי פטור, זקן פטור מלשיב המידע. אז יש אנשים ששמחים על זה. זקן ולא לכל ייחודו, לא צריך להחזיר המידע. אני מחכה לשעה שאני מספיק זקן ולא לכל ייחודי, אני לא צריך לנות את הדלת כשהם דופקים על הדלת. אבל אברהם אבינו, זה פיתור רציני מאוד, הוא הקריב את כל חייו, אבל בשביל משהו יותר נעלה, זה בשביל להיות אביר אמונה, לעשות מה שקדוש ברוך הוא מבקש. עכשיו, אני מתקל את זה בקצת. מה שאמרתי זה נכון. לא ייתכן שאנחנו נגיד שאלוקים המוסריים, לא נגיד שאנחנו גם מבינים את זה. אבל, כאן יש הבדל. ובכל זאת מדובר, באמת מדובר בטוב האלוקי. איך אני יודע את הטוב האלוקי? כי אני בעל שכל. צלם אלוקים, קדוש ברוך הוא נתן לי שכל לדעת את האמת. אני יודע שאחד ואחד זה שניים, אני יודע שאסור להרוג, לא פחות, אולי אפילו יותר. אבל, בכל זאת זה שכל אנושי, אז טעות היא כן אפשרית. כלומר, לא צריך, זה צריך, הנקודה הזאת היא באמת יסודית, אבל אסור להגזים בה. זה שאני, זה, אמרתי, אסור להיות ענב, זה לא בגלל שאין בסיס, אבל כל אדם יכול לטעות. אז אברהם אבינו, ועכשיו אני מבין יותר טוב את אברהם אבינו בסדום. אברהם אבינו יודע שהוא יכול לטעות. אבל הוא מוסר את נפשו על מה שהוא מאמין, למרות שהוא יודע שהוא יכול לטעות, כי בכל זאת, אדם צריך לעשות את מה שהוא מבין, את מה שהוא מאמין. אני לא אידיוט, אני יש לי הבנה, ועל פי הבנה שלי באין דרך אחרת. כלומר, אני לא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תסכים איתי, תסכים איתי, תסכים איתי. אלא אני יודע, זה נכון, זה מוסרי, זה האמת, ואני הולך ובמקרה של המלחמה, אומר מדרש, בואו נפיל את עצמנו על קידוש שמו. במקרה של, גם להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, זה גם מסוכן, כן? אז אברהם אבינו אומר כל הזמן, ענה איחר בעבדיך, כי ואנוכי עפר ואפר. הוא אומר, אני ענה, אני יודע שאני יכול לטעות, אבל אני לא זז. לשון המדרש, באותו מדרש בתחילת לחכה, שמסביר למה הוא נבחר, אחז בגלימתו של הקדוש ברוך הוא, ואומר, אינני מניח אותך עד שאתה לא עונה לי. כלומר, אז הוא, כן, זה סוג של מסירות נפש, אולי... לא יודע, הוא חשב שהוא ימות מזה, אבל לפי תפיסות דתיות מסוימות, יש להבין שאברהם אבינו סך הכל הוא בכל זאת טירון ביהדות. אז אם הוא שמע סיפורים שעושים דברים כאלו לאלוקים, אז הוא עלול גם להעיף אותך, אז לפחות ספק הזה צריך גם כן לקונן אצלו. הוא חושב שכבר הוא מוסרי, הוא עונה השאלות, אבל גם בזה אולי לא. אבל אין ברירה. הוא מסכן את עצמו ומסכן את מעמדו, וכלומר, התמסרות טוטלית לאמונתו במה מוסרי, מה לא מוסרי. בזה שופט כל עשרה יעשה משפט. אבל, איפה שקדוש ברוך הוא, עכשיו אני כאילו חוזר לרגליים של, לדרך של קרגל, אני חושב שינוי שלדעתי הוא קריטי. איפה שיש לך צו אליך, זה לא שקדוש ברוך הוא הולך על הרצום, אלא אומר לך ככה, אז, והרמב"ם צודק, הנבואה היא מוחלטת, אתה יודע, הנביא יודע שזאת לא טעות, אלא הוא איכשהו משהו, יש משהו פנימי בנבואה שמאשרת את עצמה, אז עכשיו אין מקום אין מקום לשחק. כשברוך הוא ציווה, אז אתה חייב לקיים. איך אפשר לקיים דבר של המוסרי? התשובה היא ש אבל אמרנו, לא יקריב את מוסריותו, אבל הוא כן יקריב את ביטחונו במוסריות עצמו. הוא כן יקריב את ידיעתו, את הביטחון שיש לו, ידיעה בנושא הזה. שזה דבר שאפשר להקריב, אבל שלא נזלזל בזה. לכן, הקדמתי מה שהקדמתי. סדר, יש הרבה אנשים שמוכנים להיות ענבים. אברהם אבינו, אם הוא יקריב את ידיעתו במוסר, הוא גם מקריב את כל חייו. כי זה אומר שהוא לא יודע כלום, הוא לא יכול, לא יכול בטוח. מה שאבינו התאמץ להיות, זה מי שקובע על פי הבנתו מה דעת עליון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מהי המוסריות האמיתית, מהו מוסר אלוקים, בלי שאלוקים מגלה לו. ורק לקחת שתי שניות, או ארבע שניות, וזה, יש קו מתמיד במדרש, בפרשת לך לך, כל הזמן להראות, שאברהם אבינו עושה בלי צו. כמובן, המקור הוא, שהצו מגיע באמצע, אז הוא היה צריך לעשות משהו לפני כן. אבל אחר כך, יש דברים שהם די גלויים, המלחמה עם המלאכים. אבל המדרש מכניס זה גם למקות אחרים, לדוגמה. טוב, יש מקום, יש איזה מקום בפשט. איך אברהם אבינו ידע שהוא הגיע לארץ ישראל? אז הפסוק אומר, אני אגיד לך, זה למקום אשר הרקע. אבל המדרש כנראה שם לב שאחר כך אין. אז המדרש מספר, זה מדרש כל כך יפה, זה משתור כל מדרש, למרות שזה לא רלוונטי. המדרש אומר שאברהם אבינו הגיע לארם נהריים. ארם נהריים זה דמשק. זה לא הפרט והחידקר. הנהריים זה שני נהרות דמשק, פרפר ואמנה. וראה אותם פוחזים ואוכלים ועושים משתאות וכן הלאה. יש שם הרבה מים, אז כנראה שיומיים בשנה זורקים כמה זרעים. אחר כך באים וקוצרים, ושאר השנה עושים חגיגות. אמר רב אבינו, הלוואי שלא תהיה לי חלק בארץ הזאת. כשהגיע לסולמה של צור, ראש הנקרא, כלומר הוא הגיע ככה מלמעלה, אז ראה ארץ ישראל, ארץ קנן, מקום קשה, ראה אותם עודרים בזמן העידור, וזורים בזמן הזריעה, וחושים בזמן החרישה, וסוקרים בזמן הסקילה, כל השנה צריכים לעבוד קשה כדי להוציא זה. אמר אברהם אבינו, הלוואי שתהיה לי חלק בארץ הזאת. מי שרוצה לדעת למה זה כל כך קשה, זה בגלל אברהם אבינו. אברהם אבינו, נגיד, לתרגם את המדרש למשהו מודרני, אברהם אבינו עבר בסעודיה, ראה שם זהב נובע מן הבארות, אמר, פויה, זה בשביל הערבים. שגיל ארץ סר, ואין שם, אני יודע שעכשיו גילו את הגז, זה לא, אני לא מבין את זה. כל השנים הייתי אומר, אין נפט בארץ, כי אין נפט בארץ. מדרש מפורש. צריכים לעבוד כדי בזעת הפך לתוך הלחם. אמר, הלוואי שתהיה לי חלק בארץ הזאת, ואז הקשבור אומר לו, הגעת. ויש מדרש אחרי מדרש שעושה אותו דבר, ומינו הוא שואל, הוא אומר, ואם הוא אומר נכון, כשברוך הוא אומר לו, אתה צודק. המדרש אומטיבית זה המדרש הפתיחה שהולך לך. איך גילה ומבינו את הקדוש ברוך הוא? שיש את המדרש שהרמה מצטט, שזה גם באותו כיוון, כלומר הוא ישב עשה את זה לבד. אבל מדרש שמופיע בלך לך הוא הרבה יותר יפה, כי יש שם גם את התשובה. אברהם אבינו הולך, מסתובב במסופוטמיה, כך כתוב, במסופוטמיה, והוא ראה דברים שהוא לא מבין. משל, למי שהלך, ראה בירה דולקת, אמר, איפה בעל הבירה? הציץ בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. כך, אברהם אבינו היה הולך למסופוטמיה, והיה רואה את מה שהוא ראה, ואמר, איפה בעל הבירה? אמר לו, הציץ בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. יש שתי דרכים איך להבין את המדרש, כי הוא ראה, מה פשוט המילים, בירה דולקת. כשנקראתי את זה, פעם ראשונה, לפני לא יודע כמה שנים, אז הבנתי, בירה דולקת זה בירה שבוערת. ואם כן, מה השאלה, אז מה המשל לגבי מסופוטמיה? הוא ראה עולם עם המון דברים לא טובים. העולם בוער. יש עם מוסריות, יש נמרוד, יש עבודה זרה. כל מיני אומר, איפה בעל הבית? למה, כבר זה הייתה דרישה מוסרית. למה אתה לא מתערב? השופט כל הארץ לא יעשה קצת משפט עכשיו בכיוון הפוך מסתום, אבל של אל תשב, למה אתה יושב במומים? אמר לו, בעל הבירה, אני בעל הבירה. איך זה מתקשר לפסוק? מה הוא מת אמר לו? הוא אמר לו, הולך לך. כלומר, התיקון של העולם זה משימת חייך. כך, וכל הדורות שאחר כך. העולם תתוקן אחרי שיתן תורה, ועם ישראל יקיים את מלכות השם.
שמתרץ ככה את הספירה באברהם אבינו שהוא לא בן של כל מיני, כי זה נשמע רעיון נורא נורא נוצרי בסופו של דבר. כל העם זה של הקרבה ושבן אדם על המזבח, בן אדם שם כל האידיאלים
שלו. אתה רוצה לדעת אם באברהם
אבינו? אבל בסופו של דבר אני מניח...
תן לי לגמור, תן לי לגמור, שנייה, תן לי לגמור. יש אנשים שטוענים, ואני לא יכול להגיד שהם טוענים, כי אולי זה יותר טוב במילה. אולי אני הטעיתי את עצמי, שבירה דולקת זה לא בירה בוערת, אלא בירה שמישהו ידליק את האור. אבל יש שם נרות. ואז הרבינו אומר, מי ידליק את האור? כנראה שיש בעל הבית, כי בבית שאין לו בעל הבית, אז הוא חשוך. רק אם מישהו גר שם, אז זה דולק. זה יותר קרוב לרמב״ם. כלומר, זה יותר מטאפיזיקה. אם השם מזורחת, אז מי הביא אותו? מה, הרוח? מי הביא את הרוח? כלומר, זה יותר מטאפיזיקה, ואני אומר, ואני אמרתי שזה מוזר. שני פירושים טובים. אבל העיקר הוא ש... מה המדרש רוצה להגיד ש... אחרי שאברהם אבינו שאל, האם אין כאן בעל לבירה, אז הקדוש ברוך הוא נגלה לו. זה לא שאברהם אבינו היה יהודי טוב, או היה גוי טוב, או היה מישהו טוב, וקדוש ברוך הוא רוצה לפרסם את שמו, אז הוא בחר בו, כדי, כמו בכל הדתות, יש מישהו שבא אליו אלוקים, ואומר לו, היי, אתה תהיה הנביא שלי. זו דוגמה, משה רבינו. משה רבינו סתם מסתובב במדבר, עם כמה צון, כשפור הוא רוצה להציל את המסתר, אז הוא מוכר בו לדבר איתו. כאן המדרש אומר, לא, זה לא ככה, רק אחרי שאברהם אבינו דפק על הדלת ואמר, אתה לא שם? איפה אתה? כשפור הוא אמר לה, אתה יודע מה, אם אתה שואל, אז אני פה. וזה אחר כך יש מדרש, אחרי מדרש פה, כל מיני סיפורים, שדברים קורים, אברהם אבינו נשאר בחושך, ורק אחרי שהוא בוחר במה שהוא בוחר, כשפור הוא משאר לו שזאת הבחירה הנכונה. וזה, עכשיו אני טוען, עכשיו צריכים להבין, זה מה שהעקידה מבטלת במקרה המסוים הזה. בדרך אגב, כמובן, שהאבינו צדק, והקדוש ברוך הוא לא צדק, כלומר, באמת אסור להקריב את הבן, והקדוש ברוך הוא אחר כך אומר לו, לא לזה התכוונתי, או משהו אחר, אבל אין אברהם אבינו אפשרות לטעון את זה בגלל ההתנגשות הישרה בין דבר השם המפורשת לבין הבנתו. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים את רצון האלוקים, אבל אם אלוקים חולק עלינו, והוא אומר שאתם לא יודעים את רצון האלוקים, אז אין הרבה ברירה אלא להתכופף בפני הסמכות. הסמכות של דת אלוקים זה אלוקים, הוא יודע את עצמו יותר טוב ממה שאנחנו יודעים אותו. אבל זה מקרה חריג מאוד, כי בדרך כלל הלאה כשברוך הוא לא מגלה לנו בצורה כל כך מפורשת. שהמוסר שלנו הוא לא נכון. לפעמים כן, כתוב בפסוק שצריכים להרוג את המלאק, ואני חושב שלא. אז אני יכול לעשות שם מספר מבינו, בלי הקבע האישי, אבל בכל זאת עם הקבע מוסרי אולי, ואני אעשה את זה. אבל ברוב המקרים, כן, מה שכל חייו המבינו זה כדי את ההפך. שאתה תלך יום, 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 ותעשה החלטות לבד, ותסמוך עליהם, וגם תמסור את נפשך עליהם, כי זה נקרא, זאת היא עבודת השם. מה קורה אחרי העקידה? יש מדרש אחר, בסוף הקדה, אברהם אבינו פנה קדוש ברוך הוא אומר, זה נגמר, נכון? אני קצת מייפה את המדרש. הוא אומר קדוש ברוך הוא, זה נגמר קדוש ברוך הוא, כן, בסדר, אתה קיבלת אבי, אתה ידעתי כי אלוקים אתה, אתה ממש מצוין. אז הוא אומר, אז עכשיו יש לי שאלה. אז הוא אומר, מה הולך פה? איך זה שציווית אותי להקריב את, 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 את יצחק? אני צריך להודות שהמדרש הוא לא כל כך טוב במה שרציתי להוכיח, כי שאלת אברהם, למרות שהיא גם כן שאלה מוסרית, אבל היא לא הייתה שאלה איך אתה ציווית עליו את הבן, הוא שאל, אתה אמרת אתמול, כי ביצחק יקרה לך זרה, והיום אתה אמרת להקריב את הבן. זה גם כן שאלה מוסרית, כי אם השם לא יכול לשקר או לשנות את דתו, למה הוא צריך לקיים את הבטחותיו? זו גם שאלה מוסרית. הייתי מעדיף, שהיה שואל את השאלה שאני רוצה, כדי שאני יכול להגיד את השיחה הזאת. אבל בכל מכן, הנקודה היא שמתי הוא שאל, למה לא שאלת לפני כן? השאלה היא טובה גם לפני כן. התשובה היא כי אין לו רשות לשאול, הוא צריך לקיים. כשאתה צריך לקיים, אז אין לך זמן לשאול. בסדום, הוא לא צריך לקיים כלום, הוא יושב בצד. בצד, אז הוא דחף את עצמו, ועיקף את יד השם, כדי לקבל תשובה. זאת, לדעתי, המסגרת הכללית של העקידה. הייתי יותר מעוניין מאשר לענות על העקידה, להסביר את הרקע. יש כאן הקרבה גדולה מאוד. צריכים להבין שאמר אבינו הוא מי שיודע דעת עליון. הוא יודע מה טוב ומה לא טוב, ומוכן לפעול. וזה, לדעתי, מה שמגביר את המתח, את ההקרבה, את הדילמה של העקידה. אני רוצה להוכיח את זה ידי עוד מדרש. מאוד יפה. אבל אני אעשה את המבחן שאני תמיד עושה, ואני מקווה שאתם תעמדו במבחן ותתנו לי את העבוד שאני רוצה. כתוב במדרש ככה, אברהם אבינו אוחז במאכלת, לשחוט את בנו. אז המדרש רוצה להגיד שזה לא פשוט. אבל אמינו הוא גם עצוב וגם שמח. אוקיי, זה מה שמדרש רוצה להגיד. ואז יגידו שהוא עצוב כאן ושמח כאן. הבחירה של המדרש זה לחלק בין העיניים לבין הלב. אוקיי, עכשיו תגידו לי. איפה הוא שמח ואיפה הוא עצוב? העיניים שמחות והלב בוכה, או שעיניים בוכות והלב שמח?
הפוך, עין במר בוכה ולב שמח.
למה אתה מתפלל כל כך עליהם? טוב, הרס לי את עבורת, אבל לא משנה. זה מה שכתוב במדרש, כן? מה? כל האשכנזים פה, אתם רציתם להגיד ש המאמין הוא שמח, כמו הוא עשה את עצמו שמח, הוא חייך, כמובן בליבו הוא היה עצוב, מה אפשר לעשות? זה הבן שלו.
הוא סותר את המדרש על העיוורון, הוא נהיה עיוור בגלל
הדמעות שלו. לא הדמעות של אברהם, דמעות המלאכים. זה משהו אחר. טוב, אני אזכיר גם את המדרש הזה, אם אתה לא. אז כתוב במדרש, אברהם אבינו, עיניו זולגות דמעות, רחמי אב על בנו, ושמח בליבו שעושה רצון קונו. עכשיו, מה המדרש רוצה להגיד? אז אני אסביר, לדעתי. יש מאמר של רב קוק בנושא הזה, שהסביר למה אברהם אבינו היה שמח בזמן העקדה, שחנן פורט פעם סיפר את זה בטרמפ. הוא תפס טרמפ בירושלים, זה הרבה שנים. אחרי זה היה חנן, כן. והיא סיפר את זה לרב ליכטנשטיין, הרב ליכטנשטיין אמר שהוא לא מאמין, אז אחר כך הוא הראה לו את זה, והוא אמר, טוב, אז חבל שראית את זה. כי היה לו, זה היה יותר יפה, הרב קוק, לפני שהוא ראה את זה. אבל במה שכתוב שהוא בוכה, עיניו זוגות דמעות ושמח בליבו. לדעתי, הפשט הוא ככה. אברהם אבינו, כשהוא הולך לשחוט את בנו, ברקע שאמרתי, הוא מוותר על זה שהוא יודע את האמת. אבל הוא לא מוותר בקלות. כלומר, אברהם אבינו רוצה לשחוט את בנו, הוא רוצה לקיים את דבר השם בשלמות, כלומר בשלמות פנימית. וכאן יש בעיה, אם הוא ישחוט את בנו, הוא לא יבין מה הוא הולך לעשות. הוא לא יזדהה עם זה, כי זה לא טוב לפי הבנתו. עד כדי כך אני טוען, זה לא שאברהם אבינו אומר, אוקיי, עכשיו טעיתי, אם טעיתי אז כן, מותר לשחוט את בנו. לא, הוא לא יכול להיות זר, הוא לא יכול לעשות שקר בנפשו. אברהם אבינו חושב שזה אסור לשחוט את הבן. והוא לא מבין, הוא כופה על עצמו, וזה כאילו לא צודק, הוא כופה על עצמו, לעשות השם, כי כנראה, ודאי שהקדוש ברוך הוא צודק, אבל אני, אז הוא מנסה להבין, למה שלושה ימים? כי כל השני ימים הוא מנסה להבין, למה הקדוש ברוך הוא נתן לו שלושה ימים? שיסבול קצת בשלושה ימים, כן? לא רק יסבול בגלל שהוא אוהב אותו, גם מנקודה הזאת, אבל הוא מנסה להבין, זה הסיפור עם השטן שבא ומדבר איתו, הוא מלא לעצמו כל הטענות ומנסה להבין ודוחה אותה. וזה מה שקורה בזמן המאכלת. הוא שמח בליבו, כתוב במדרש, לעשות רצון קונו. הוא באמת שמח שהוא זכה לעשות רצון קונו גם בלהילבן. אבל האישיות, העיניים כאן הזוגות דמעות, זה מבטא את אישיות הבלתי רצונית. כלומר, האמת שבם אבינו, האישיות הזאת היא אישיות שבוכה על דברים עצובים, שבוכה על דברים שאתם לא מוסרים. זה לא השתנה. הוא לא עשה, הוא אומר, טעיתי, אז עכשיו אני אהיה אכזרי. כי זה היה באמת לעשות שקר לכל חייו. הוא מוותר על הגייבה, הוא מוותר על אני לא יודע כל כך הרבה, אבל זה לא, הוא לא תיקן את עצמו חס ושלום. אז הבכי הוא, זה אינסטינקט. עיניו זוגות דמעות, הרחמי אבל בנו, כי זה, הוא עדיין רחום. הוא לא הפך את עצמו להיות אכזרי בגלל החוויה הזאת. בליבו, ליבו בחזר זה מה שאנחנו קוראים מוח, כן? זה לא הלב האינסטינקטית. העיניים הן אינסטינקטיות. לב בחזר זה איפה שאתה חושב. בליבו הוא שמח, כי אוקיי, זאת גם מצווה. ובשביל המצווה הזאת, אבל כמובן הוא באמת קרוע, הוא באמת לא שלם, כי אי אפשר לסמוך באמת על דבר כזה, כי זה באמת אסור. זה באמת, הקדוש ברוך הוא כן עובד עליו. התשובה של הקדוש ברוך הוא לשאלה, אתמול אמרת, כשמצחק אחרי לך זרה, והיום אתה אומר לי, לך עלות לו על, 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 על אחד הערים, אז מה תשובתו של הקדוש ברוך הוא לשאלה הזו במדרש? אני? אני אמרתי לך דבר כזה? לא אמרתי ולא דיברתי ולא עלה על ליבי. אלא, אמרתי לעבוד. תרים אותו קצת. הנפה, תנופה. לא התכוון שאתה תשחוט אותו. אז זו בדיחה. כשברוך הוא מספר בדיחות. העיקר זה ההתחלה. לא אמרתי ולא דיברתי ולא עלה על ליבי. כלומר, לא עלה על ליבי באמת. זה היה בלף. אני עובד עליך, לראות אם אתה עשה את זה, אבל אני מזדהה עם זה, אז זה באמת עלה על ליבי, הלב הקדוש ברוך הוא בעד השקולת הבנו, חס ושלום, זה באמת אסור, זה באמת אסור, זה גם לא יהיה לדעת שהוא יגיד את ההפך, זה בלתי אפשרי שאלוקים יגיד למישהו לעשות דבר שהוא עוול, כי אין לפניו עוול כלל, כי זה הנקודה הראשונה שלפני שבוע, הקדוש ברוך הוא רק, הוא רק טוב. אני ממליץ, לא בחום, אלא מתוך חובה, שתקראו מאמר שנכתב נגד מה שעכשיו אמרתי. נתתי את השיחה הזאת פעם לאיזשהו חוג, ומישהו כתב אותו, ושם אותו בדף קשר, גם בלי להגיד לי. אז היו לי כמה תיקונים, בסך הכל הוא סיכם את זה נכון, ואז אחד מהרמים כתב נגד זה מאמר, כי הוא כתב את התזה שלו לתואר השני בנושא העקידה, והוא כתב נגד זה מאמר, ואני לא הבנתי את המאמר שלו. רבי יעקב מאיר כתב נגד זה מאמר, שהוא הסביר, זה לא נכון מה שאמרתי, אלא משהו יותר קירקגרדיני. הבנה של רבי יעקב בקירקגרד נובע מכך שהוא ביקש מילדה בכיתה י' א' לתרגם לו את הקטעים החשובים מקירקגרד מאנגלית לעברית. ילדה שהאנגלית שלה לא היה משהו. זה הביתי, חברה של בת שלו. אז לפעמים הסתכלתי, תיקלתי קצת את התרגום, אבל היו שם כמה חוליות ש... חסרות, אבל החוליה החסרה העיקרית זה שהוא לא הבין את המאמר שלי, שאני לא כתבתי, זה בסדר. אז מי שיכול לקרוץ, אולי יבין את זה יותר טוב. אני לא הבנתי מה הוא רצה שם. הוא לא באמת חלק, אבל הוא רצה לחלוק. כן, הוא אמר שהרם אבינו היה מוכן לעשות משהו לא מוסרי. הוא אומר שהרם אבינו לא מוכן לעשות משהו מוסרי. הוא מנסה לעשות את המוסרי, וכופר לעצמו לעשות את זה, כי כנראה זה מוסרי, למרות שהוא לא מבין. יש גם שפת אמת ככה. שפת אמת אומר, שאלה מפורסמת. כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ראשונים, דוגמה הרמב״ם, שלא קרא את השפת אמת, הרמב״ם כותב, מהעקידה לומדים את גבול אהבת השם. שבגלל אהבת השם צריכים, מוכנים, צריכים להיות מוכנים להקריב את הכל. אבל פסוק כתוב, יראה את השם. אז השפת אמת מסביר שאהבת, אברהם אבינו היה אוהב השם גדול. מה זה אוהב השם? מה פירוש אהבת השם בהבנה של השפת אמת? מי שמזדהה ב-100% עם כל מצווה ומצווה. אבל אמינו, כיוון שהוא היה טוטלי מוסרי, עד עכשיו, עד אותו יום, הוא לא עשה שום דבר שהוא לא בעצמו 100% רצה לעשות את זה. זה לא אהבת האיש השם, זה אהבת הטוב, אהבת מה שהשם מייצג, כן? אז אבל אמינו, אהב את הכל. כל מה שהוא עשה, הוא עשה באהבה גמורה, לא היה לו שום הרהורים, שום ספקות. ולכן הוא חסר לחלוטין ביראת השם. יראת השם זה מה שאני עושה בגלל אני לא מזדהה, אני לא מבין, אבל כשפור חוציבה אני צריך לעשות. אז לי יש המון יראת שמיים. אני מניח תפילין, אני נותן חוגים מהישיבה, כי אני לא מזדהה עם זה, אבל מה אני יכול לעשות? כשפור חוציבה, לכן אני עושה את זה. אבל אבינו נבח, לא היה לו אפילו טיפה של יראת שמיים, זה לשון של השפת אמת. היה לו אפס יראת שמיים, כי לא היה לו, כי בלי הזדמנות בלי להתנסות, אז אין לך תכונות. אחרי המעשים הולך הלב. אז כשפור הוא רצה שיהיה לו קצת. אבל מה אפשר לסבות לו לעשות? אין דברים טובים שהוא לא מזדהה איתו. אז מה כשפור הוא צבא לו לעשות? דבר רע. דבר רע, הוא לא יזדהה איתו. הוא יעשה את זה בכל זאת. אתה ידעתי כי יראה אלוקים. כלומר, בלף הוא בכוונה. כשפור הוא צריך לשקר את אברהם בעברית מודרנית, לשקר לאברהם אבינו בעברית תקנית. הוא צריך לשקר לו כדי להעמיד אותו במבחן שיהיה דבר שיהיה קשה לו לעשות מבחינת ההתחייבות המוסרית, ההתחייבות הפנימית, לעשות רק טוב. וברוך השם, אני עומד בניסיון דומה בדברים הרבה פחות כואבים. לכן זה לא כדאי להיות אברהם אבינו. כי אז, רק כדי שיהיה לך קצת יראת שמיים, צריכים לשלם מחיר באמת, באמת כבד מאוד. יש עוד מדרש, כמעט שאנחנו גורים את כל המדרשים בברדש רבה, שומע שאחרי העקידה, אברהם אבינו פונה לקשפוחו ואומר לו, יש לך עוד ניסיון אחרי זה, לא? כשברוך אומר לו, הוא ודאי, בשביל מה לחיות, אם לא להתנסות בניסיונות. אבל אמין אומר לו, אני רוצה לצאת לפנסיה. כלומר, באמת נשבר. אבל אמין הוא נשבר מהעקידה, זה מחיר, כן שזה מחיר, ואז כשברוך הוא נתן לו דבר שלא מתאים לאף אחד אחר. נתן לו דבר שזה לא לפי התיאוריה. אם אתה לא מתנסה בעולם, אז בשביל מה להיות בעולם הזה, תלך עולם הבא. אבל כשברוך נתן לו אמין הוא עוד 45 שנה, בלי ניסיונות, כלומר, בלי לעשות כלום. אלא רק בשביל מה? לחיות בעולם הזה. בשביל מה לחיות בעולם הזה? זה נקרא בעברית, נחס מן קינדלך. שיהיה לו, שיכול לשחק עם הנכדים. מתי הוא כן מת? שלא היה לו נחס מן הכנדר, כשהעשיו, היום שהעשיו יצא לתבות רעה, זה היה יום מיטתו של אבינו. אם כבר, אז עדיף שיהיה בעולם, בעולם הבא. אז אני אומר לנו, אנחנו משיגים לשם אבינו, השיג בעקידה הרבה יותר קל. בבוקר, רבע לשבע בבוקר, בוקר טיפוסי, לא, לא בוקר טיפוסי, אותם חבר'ה שקמים ומגיעים לתפילה, אז אתה עכשיו השגת, עכשיו אבינו השיג בעקידה. אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, גררת עצמך מהמיטה בלי אהבה רבה, זה סימן שאתם יראי שמיים. טוב, צריכים גם לעבוד על אהבת, אהבת השם, זה גם מצווה. צריכים גם לעבוד על אהבה. אנחנו באים כאן מכיוון הפוך מאשר אברהם. מוצאים המון בספרות, אפשר לצער בספרות מודרנית, בשאלות של צדיק ורע לו, שאלות של מוסריות, אפשר למצוא את נקודת הענבה, ולזה אני מקדיש את המחאה. אדם יגידו, כן, ודאי שהקדוש ברוך הוא טוב ורחום, אבל אנחנו אין לנו אלא תורה. כלומר, בלי הנחיות מפורשות של הקדוש ברוך הוא, אז מי יודע מה? אני רק בן אדם, איך אני אמור לדעת? מדובר בדבר כל כך חשוב, כל כך רמה, מדובר במשהו אין סוף. הטוב. הטוב זה אלוקים, הטוב זה אלוקים. אז אתה מבין באלוקים? איך אתה יכול להבין בטוב? אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הנחיות, שזה התורה הכתובה והתורה שבעל פה, ועוד כמה הנחיות, שזה קצת סתירת התיאוריה, מסע צדיקים. איך הצדיקים ידעו? טוב, אני בכל זאת עושה מה שחפץ חיים אמר. הענווה הזאת היא לא במקום. זה לא בן אברהם אבינו, לא מתנהג ככה. ואסור להתנהג ככה. כי האמירה הזאת היא אמירה שאנחנו לא עובדים את השם, אנחנו רק שומעים בקולו. בלשון של הסתמת, זאת אומרת שאתה ירא שמיים ולא אוהב. אוהב השם. ואמר אבינו, הסדר הוא הפוך. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים והאחרונים, כל אחד בעצה אחרת. מה הסדר? אהבה לירה, ירה לאהבה. אז הסדר של הפסוק הוא אהבה לירה. כל זה מה שהסתמת אומר. וזה די מפורש בפסוק ובדברי חזר. ולהתחיל לעבוד השם. עם ענווה כזאת שאני לא יהיה כלום, רק מה שהוא אומר לי, זה לא אהבת, זה לא, זה לא אהבת השם, זה רק קנייה. וקנייה זה לא באמת אהבת השם. זה מקסימום חצי, ואולי אפילו פחות. עכשיו, כשמגיעים לבעיה של צדיק ורע לו, אז כן, אני רוצה להגיד ש, אוקיי, לפחות כאן היום אני אהיה ענב, כמו שמה ששאלת אותי על סדום. כמו שהרבינו אומר, אני לא אפר, סב מפורש, כנראה שאני צריך להיות ענב, ולהגיד שאני לא מבין, אז אפשר להגיד את זה גם על אנשים אחרים. אני לא אשאל שאלות על צדיק ורע לו, כי כנראה צריכים להיות ענב. אז כאן אברהם אומר לו, לא, כשזה מצווה אותי, אני צריך להיכנע. כשברוך הוא הולך להרוג אנשים אחרים, הפך. בגלל שאני עובד השם, אז אני תופס בגלימה, בגלל זה הוא נבחר, ובגלל זה הוא האב, ובגלל זה אנחנו הבנים. ולכן אנחנו כן נשאר את שאלת צדיק ורע לו, בעזרת השם השבוע הבא, ואני אקפל שלושה, ארבעה שיעורים ביחד, אז נדלק על כל התשובות הלא נכונות, נלך ישר רק בתשובה הנכונה, כדי לחסור זמן בשבוע הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, נמצא 32 או 42?
42.
אז מותר. נסחפתי. איי, 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 איי. 43.03. שבוע הבא אנחנו נפתור את הבעיה שאף אחד לא פתר עד היום. לא, לא באמת. צדיק ורע לו, אז זה ירמיהו לא ידע את התשובה. לא נפתור אותו, אבל נדע איך להתקדם. ימיהו לא ידע את התשובה, למה זה דרך רשעים סליחה, והרמב"ן לא ידע את התשובה, למה שהוא אמר שכן יודע את התשובה, וכן הלאה. ובזה אנחנו נגיע לסיום של הפרק הזה.